השיגים שמתקבצים בנפש האדם פנימה ומתפרצים בתור מידות רעות, ערמומיות, תאוות שפלות, כעסים ומסתמות, הם גילויים מהשיגים הכלליים שבעולם. וכל ריכוך שהשיגים מתרככים בלב, בלב האדם כבר מבנתו, על ידי הטבת המידות, וביותר על ידי אור תורה והעלאת תפילה הגבוהה למעלה באור הקודש, מתרככים השיגים הכלליים והדינים מתמתקים. כאן הרב את מה שבפסקה הקודמת בג' רק פתח פתח קטן כפתחו של מחט, דרך ההבנה לאיזה עומקים ומצולות הצד הגלוי של הנפש שלנו קשור. מה שהזכרנו פעם שעברה, זה שבדורות האחרונים אפילו מרחוקים יוצאת ההבנה שנפש האדם זה לא דבר שטחי וחיצוני והתנהגותי, אלא יש בה כפלי נפש עומקים, רובדים על גבי רובדים אדירים שתוססים בה. אבל כמו שאמרנו, שכל זה ממש רק אפס קצהו, זיהוי מאוד מאוד קצה קרחוני של תהליכים הרבה הרבה יותר עמוקים שקשורים באמת למצולות הנפש ואפילו הבהמית, שההתחדשות יותר מודה שבדעותינו לא הצליחה לגעת בה, ושרמזנו שאולי תקופה יותר מאוחרת כבר זיהו שמעבר לתהליכים של נפש הפרטית יש גם תהליכים שקשורים יותר לקיבוץ הציבורי, אבל גם זה מתחבר פה הרבה יותר גדולים שעוד רגע נדבר עליהם. על אחת כמה כמה שלא זיהו שגבה מעל גבה שומר יש את הנפש אלוקית מאחוריו כל הנערן חי האלוקי, שלאיזה עומקים גדולים הכל קשור. כל זה היה איזה פתח כזה, והרב כאן עכשיו בא ופותח את זה, ודווקא פותח את זה לא במרחב של הנערן חי האלוקים, שבזה עסקו הרבה הרבה ספרים בעם ישראל לפני כן, אלא הרב כאן עסוק דווקא עוד פעם במה שלכאורה התעסקה בו ההתחדשות היותר מעובדה שבדורתנו, בכל המבט של הפסיכולוגיה המודרנית, אבל לראות את זה, את הנפש הבאמית עצמה, במקומות הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר שקשורים למרחבי אינסוף, שקשורים למרחב הזה עצמו. שדברים שגם בספרות הפנימית יש איזה דיבורים, דיבורים שבאמת הם ממש סתרי תורה, כי כששומעים אותם הם גם מאוד מאוד מפחידים ונשמעים מאוד מאוד מאיימים, מדורי קליפות וכל מיני דברים כאלה שאנחנו רק הנפש שומעת אותם וכבר מרגישה תחושת פלצות שאוחזת אותה אל מול הדברים האלה. והרב ככה קצת באמת מאיר אותה ככה בשפה יותר רחבה, אבל זה בעצם חוזר לפסקה ב' לדברים ששם הרב עוד פתח, למה עבודת המידות לא נגמרת לעולם, וקצת פתחנו טיפה את השאלה למה ככל שגדול מחברו יצור גדול ממנו, ומה שהרב פתח שדווקא שאדם מגיע ליציבות רוחנית אז פתאום ממקי התוהו באים אצלו תעלומות חיים שעדיין לא מתבררו מעולם. והרב כאן מתחיל קצת בפסקה ד' לגלות טפח ולחסות פחיים מהעומקים העמוקים האלה. שמה שהרב כאן כותב ככה בצורה כללית זה שיש הרבה סיגים והתמודדויות בתוך הנפש של האדם, אבל הרב אומר, זה לא מתחיל מהאדם הפרטי הזה, אלא זה בעצם יותר גילויים משיגים כלליים שנמצאים בכלל העולם, שנפגשים, והאדם הפרטי והתהליכים בנפש לו, שהוא עובר מאבקים בין יצר טוב לבין יצר רע, זה רק איזשהו צוהר קטן, חלון קטן, חלון ראווה, שמשקף תהליכים שקשורים למערכות עולמיות, קוסמיות, אדירות, הרבה יותר רחבות, הרבה יותר קדמוניות, שקשורות גם לשורשים עבריים, הרבה הרבה יותר גדולים, שהם רק קצה הקרחון שלהם נפגש במאבקים של האדם בין היצר הטוב לבין היצר רע, בסיגי הנפש האישיים של האדם עצמו. בדבר הזה, לפני שקצת נחיל לראות את הדברים לפי הרב, אבל זה בעצם דברים שקצת כן אנחנו מכירים גם מהרמב״ם, במורה נבוכים, שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול, ובעצם יש אין בפרט אלא מה שבכלל ואין בכלל מה שבפרט, ותהליכים שקורים באדם הם שיקוף של תהליכים הרבה יותר רחבים שעוטפים את המציאות כולה. מה שבקדושה אנחנו מכירים זה אולי כן יותר דרך השפות הפנימיות, שיש את האדם קדמון לכל הקדומים שעוטב את כל המדרגות כולם, ובסוף הולך ומתגלה גם דרך האדם הפרטי, אבל זה יותר שתי הדברים שמענו, אולי דבר שני בצורה מובהקת יותר, זה יותר בשפה של קדושה, להבין מאיזה מקורות גדולים אדם יונק, וגם הדברים של הרמב״ם, כאילו לכל מתאר אותם, ואולי ורב לקוחים גם קצת מגיור שהרמב״ם עושה לדברים שבאים מחוכמה היוונית, אבל כן סוף סוף מתארים איזה משהו, נקרא לזה, כאילו ניטרלי, שהרמב״ם דווקא אדרבה, מי שמכיר את הפרק עין במאור נבוכים, מכיר את זה ממש ליסודות של קדושה, ומראה כל מיני תהליכים אלוקיים שקורים בעולם, איך הם משתקפים גם בנפש האדם. אבל הרב כאן אומר כאן דבר נוסף שהוא ככה קצת מפתיע, זה אנחנו יודעים שכל טוב של האדם הוא ביטוי לאור אינסוף אלוקי שעוטב את כל הוויה כולה, אבל הרב אומר שזה לעומת זה, כאילו היה מקום לומר שהמאבק בין יצר הטוב ליצר הרע זה מאבק בין הכלליות לבין הפרטיות, שיצר רע זה שאדם פרטי, שאדם מנתק עצמו ממקורות החיים וחי את עצמו במקום הפרטי החלקי שלו, ויצר הטוב זה להתחבר אל המציאות הכללית, והם אלה, מה שהרב כותב בגט של למדבט, שזה הסיבה שהתפרדו כל פה לאבן, ומצווה עושה פירות ועבירה לא עושה פירות, כי כל עבירה זה להיות קשור אל האשליה של הפירודיות, של הפרטיות. והרב כאן מאיר לנו הערה רזית גדולה מאוד, שלא, שגם לרע יש שורשים הרבה הרבה יותר גדולים, הרבה יותר קודמניים, הרבה יותר כלליים, שעוטפים את כל ההוויה כולה. מה שבמבט הפשוט זה קצת מעורר איזה פלא כזה, שבעצם זה קצת אומר שמלא החטאים של האדם הוא לא כל כך אשם בהם, הוא רק ביטוי לזרמי אירוע כלליים שעוטפים את כל ההוויה כולה, וכמו שתיארתם קודם, הוא רק חלון ראווה שדרכו הדברים הולכים ומתראים. יש אפילו חוני אמר על מתחילת נתיב התורה, נכון, אומר שהתורה היא סדר האדם בגלוי וסדר העולם בנסתר, שכבר שמה מתחילים לראות שעולם התורה באה לתקן, כן? אז התיקון היא לא רק מתקנת את האדם פרטי, אלא גם מתקנת דברים יותר קדמונים. והדברים האלה כאן של הרב, אני רק לאט לאט ככה מרחיב לנסות להקל את החידוש של הרב, אני מזכירים דברים שלמדנו במוסר הקודש בהתחלה, בפסקה זין, תת שמה, מה שהרב כבר אמר משהו דומה לזה, שהאישיות העולמית הכללית בעלת מוסרי, בעלת רצון ובחרה, והרע העולמי הוא תולדה מירידה מוסרית, כשם שהרע אישי תולדה מירידה מוסרית של היחיד, והרע חברתי מירידה מוסרית של החברה. וכבר הרב שמע אמר אמירה מטלטלת, שלא רק לאדם הפרטי יש בחירה חופשית לבחור בין טוב לבין רע, אלא לעולמיות בכללותה יש בחירה חופשית לבחור בין טוב לבין רע. איך בעמוד י' א', זה מטלטל מאוד, כן? זה, כאילו, אנחנו עוד פעם תמיד את הדברים הטובים מייחסים לקדוש ברוך הוא, ואת הדברים הרעים פולסים לעצמנו, זה אחריות אישית שלנו על הדברים. והרב כאן אומר שאם יש כל מיני דברים רעים שקיים בעולם, זה קשור כי יש דבר כזה שקיים אישיות עולמית כללית שהיא בעלת מוסר. הרב מוכיח את זה שמה מזה ש... כמו שלא רק יש בחירה פריטית של האדם, אלא יש גם בחירה לאומית, כן? שהרע החברותי הוא בא מירידה מוסרית של החברה, שלציבור יש בחירה, כן? זה ברור שלציבור יש בחירה, ולא, והציבור הוא לא רק אוסף של המון המון פרטים שחטאו. זה שיש דבר כזה שנקרא חטאות הציבור, וזה שיש חטאים מדורות קודמים שאנחנו צריכים להיענש עליהם, אם זה בעצם רק... כשל פרטי של 600 אלף אנשים או 3,000 אנשים שהיו בחטא העגל, אז למה הדבר הזה ערבות אוכלו בוסר ושני בנים תכהנה, כן, למה הבנים צריכים לסבול מהדבר המסם הזה? אלא זה ברור שלא 3,000 אנשים שם חטאו ואפילו לא 600 אלפים שם חטאו, אלא אומה ישראלית חטאה. וחטאה זה בעצם אומר שזה לא משהו שזה תיאור המציאות, אלא זה בחירה חופשית. אי אפשר להניש מישהו על דבר שהוא לא בעל בחירה חופשית. אז פתאום אתה מבין שיש מושג כזה שנקרא אישיות יותר רחבה מאישיות שאותה אנחנו מכירים. אנחנו פשוט בדלות הדמיון שלנו, אנחנו רואים שאני בוחר, אז אני מצליח לחשוב שאתה בוחר. ואין לנו את היכולת למופע הרחבה להבין שיש מושג של אישיות של חופש ושל תנועות שמתחילות ממרחבי חיים יותר גדולים ויותר עצומים, והרב מלא מושך את זה מהפרט לכלל, לחברה, ומהחברה אל כלל הוויה. והרב שמע, אם מי שזור את הפסקה הזאת מוכיח את זה ממדרשי חתם מפורסמים, כתרוג הלבנה, חטא הארץ, הנה המסיבות קודמות לחטא האדם. כן, עכשיו יהיו דרשנים, יהיו אולי דרשנים שהם לא דרשנים, אבל שככה מסבירים בצדק אולי, שיסבירו שזה משל, לא באמת שארץ חטא ושלבנה חטא, אלא זה מתאר איזשהו אולי תיאור של משהו מוגבל יסודי שקם בתוך הבריאה, אבל הרב רואה את מדרשי חז"ל אלה ממש כפשוטה ממש, ובעצם מזה שבעולמיות עצמה יש תנועות עד כלליות שקדמו לאדם. אבל אפילו אם לא נאמר את החידוש הפילי הזה של הרב שלא רוצה עכשיו להיכנס אליו, שהמציאות כולה בעלת חירה חופשית, אבל זה ודאי אומר שיש תהליכים שקדמו לאדם, שבעקבותם, שאדם חוטא, הוא לא, הוא המציא את החטא, אלא הוא נגרר אחרי החטא. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, שיש איזה שם זרמים קדמונים, שהם אלה שמוצאים מקום לפרוץ אל האדם עצמו, כן? ולפני שנראה מה, לאיפה הרב מוביל את הדברים, אני רק ברשותכם, כאילו, במבט באמת המבט העמוק הזה שבו הרב בעצם מזהה שתהליכים שקורים באדם הם ביטויים, כמו שאמרנו, לתהליכים שקשורים למערכות הרבה יותר קוסמיות כלליות שמובילות את האדם. זה אני רק כאילו עוד דבר נצא קצת לקרוא אולי מקורות בדבר הזה, אבל זה קצת מוביל לומר, אני אתאר זה כן דרך למתיים, דרך התחנה היותר קרובה, שגם היא מחודשת, של התחנה הלאומית כאילו, כן, שבעצם שחטאים קשורים לא לצד הפרטי של האדם, אלא קשורים דווקא לצד הלאומי שממנו האדם בא. שכמו שאני מקווה שאני עושה קשל, כאילו שאני כן נעזר, כמו שהרב אמר פסקה ג', להעזר קצת בפסיכולוגיה המודרנית, אבל זה עוד פעם רק כמשל. אבל שהזכרתי לכם שתלמיד של אותו יהודי משומד, שתלמידו היה גוי נאצי ממש, אבל יש לזה משהו בעמלק, שראשית גויים בעמלק שהוא יודע לזהות את עומק כל הנטיות הלאומיות, והוא באמת זיהה שכל הכוחות, מה שנקראים העיד, הסתמי, הכוחות היצריים, הבהמים שקיים באדם, הם לקוחים מה שהאדם הוא יצור שקשור ללאום, שקשור למערכות קולקטיביות שעוטפות את האדם. ש...
אתה מתכוון לאותו צורר המרכזי?
לא, 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 אבל היה, לא, זה פסיכולוג שאסור להזכיר את השם שלו בבית המדרש, מאוד מוכר, שהיה חבר בתנועה הנאצית, כאילו, כן, רק שם צרדת, כאילו, שקצת ניגאל, לפני שאנחנו, כאילו, קצת כאילו מזכירים דברים בשמו. אבל אני רק אומר, זה דברים, אבל שאני קצת יעלה את זה כאילו למקום יותר עמוק, והסביר ש עוד פעם, הרבה פעמים אנחנו אומרים שהיצר טוב קשור לזה שקדושה תקשר אל הכלל, אל הצד הכללי. אבל יש גם זה לעומת זה, שגם הרבה מהיצר רע של האדם קשור למה שאדם הוא לא יצור רק אישי, אלא הוא חלק ממערכות קולקטיביות. דיברנו על זה הרבה פעמים, יצא לדבר עד כמה הנטייה הלאומית של האדם היא קשורה לכל מיני מערכות חיים מאוד אינסטינקטיביות, מאוד חייתיות, מאוד הישרדותיות, שמשתקפות כאילו בזרמי חיים של כלכלה וביטחון, אבל מוכרים הרבה כוחות דורסניים, והרבה הרבה מהכוחות היצריים שמתורים אדם עצמו, זה בגלל שהוא חלק מ... אני עכשיו אומר לא דווקא מכלל מקום נשמתי שקרץ ישראל, אלא חלק ממרחב ציבורי כללי שעוטף אותו, כן? כמו הנטייה הכי מסובכת שאנחנו מכירים, אז זה נקראת יצר אמין, שבעצם זה יצר שאמין משתלט על האדם, שאמין לא נותן לאדם את היכולת לעשות את בחירת ליבו, הוא רודה בו, הוא יוצר בו דברים לא רציונליים, כמו שהגמרא מתארת את ה... הוא אמר והיא, הוא ציווה ויעמוד, זה אישה, עד כמה זה לא רציונלי, אין בזה אף היגיון. אבל יש כאן כוחות אינפנטיליים, בהמיים, שמשתתים על האדם כדי להשתמש בו ודרכו להמשיך את האינטרסים כביכול של הקולקטיביות הזאת. שהדבר הזה בעצם מראה לנו שככל שאתה קשור למערכות יותר עוטפות, זה יכול להיות בקדושה, להגיע למקומות יותר אצילים, יכול להיות דווקא בתאומה, להגיע למקומות היותר דורסניים, היותר שקשורים בדרגות הדצחם, לרדת מקומת האדם, מקומת הבהמה, מקומת הצומח ואל הדומם, אל המקומות ששם החוק העיוור, הטבע העיוור, הוא זה שרודה ושולט שם. וכמו שהרב אומר, הוא לא משהו מת, הוא משהו שיש בו הרבה הרבה זרמים, איתנים שקשורים בו, שיש בהם שיגים עוד מששת ימי בראשית, עוד לפני ששת ימי בראשית, כל מיני עולמות שהיו ונחרבו לפני בריאת העולם, וחטא הלבנה וחטא הארץ, וכל מיני תנועות עולמיות שקדמו לאדם הפרטי, שאדם שבא לעולם הוא בא לא נקי, הוא בא עם דחפים כאלה שזורמים אותו לעשות כל מיני דברים מסוימים. בעצם, כמו שאני כאן אומר, לכן יש כאן המלחמה הפרטית של האדם, הוא אולי נשלח עכשיו לשדה המערכה, והוא עכשיו יש לו בחירה חופשית מלאה בתוך הדברים האלה, אבל הוא, המלחמה האישית שבינו לבין עצמו, כביכול, בין עץ אותו ויצרה שלו, היא רק ביטוי למלחמות עד שקיימים בין תפיית האילוש של העולם, לבין כוחות שמונחות ככה בצורה מאוד מאוד עמוקה, עוד ממלכי אדום שקדמו לעולם, שמבטאים איזשהו כוחות גבורתיים, כוחות דיניים, כוחות נמוכים, קולקטיביים, שנמצאים ביסוד הכל. כמו שברשותכם, רק אולי נקרא שתי פסקות על הדבר הזה, אני רואה, חבל שלבתי את הספרים, אז אולי רק קובץ A, ויש כאן נרות הקודש ב', למשל כאילו שאומר שלפני שעולה, שמה שחזר אמרו שחדש הוא ברא עולמות והחריבם, כאילו שמתואר הרב קם במזכרת הביטוי, שעולם הטוב שקדם לעולם התיקון, שהיה שם כוחות אדירים שהיו לפני בריאת העולם, עוצמתיים מאוד, שהם לא ברגע שנברא העולם הם מוסטו הצידה, אלא הם כביכול מסותרים כל הזמן בסתר מדרגה בתוך העולמיות עצמה, כאילו.
זה ממש פסקה בית כאילו שמשהו.
מה זה איך? זה לא... אני אומר פוך, זה לא פסקה בית בתמצות. זה מתחיל להסביר מה קורה בפסקה בית.
מה שעכשיו הרב אמר, שהרב מרחים במקומות אחרים, הוא אמר,
איפה בתמצות? כן, 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 נכון, כן, כן, בדיוק, כן. כן, אז אני קורא קודם כל מקובץ A, בפסקה מ"ג, הטוב והרע איננו מתחיל לסיים באדם ומחם מוסריים לבדם. מלא עולם הוא מתגלה. אפשר לדקר המוסר המעשים ושתתי של האדם. כאלה שמי שרואות הכללות שהוא מקבל אותן, כשבא לחוג כלית וסתו המוחשים. התורה, בצורתה המעשית ומסירת הנפץ בהרון, הרי היא מורה דרך אם נסור בנהלות וקו הטוב, לא מצד דרך המוסרי, המצומצם ומוסרי, שמעת בגול למחד של האדם, הם מצד הרכיהם הכלליים המתחבים בעולם. והרב כאן בעצם פוקח עיניים להבין, זה גם יצאנו לדבר בהקדמה, אתם זוכרים שדיברנו על שהמצוות הם קשורים לכלל, נכון? וכל דברים האלה, שהרב בעצם אומר, שבמדם סביב שכל התפקיד של המצוות, כן? זה בעצם, אם אתה תמיד את המצוות רק ברמה של סוגיית הפרט, אז יכול להיות שלא צריכים את כל ריבוי המצוות האלה, ולא את כל איסורי עבירות שבעצם ברמת הפרט, הם דברים שלא נדע טעמה, הם לא כל כך נצרכים, אם הכל קשור רק לזירה העמודה של האדם. דיברנו על זה שם, שיכול להיות שדווקא ברמה האישית של האדם, יש בן אדם מסוימים שלהם, יכול להיות שהם צריכים סדרי תיקון נקודתיים מסוימים, שבדרך כלל שונה כל אדם מעלתו, שיש משהו מסוים שאצלו זה שם חיים, לאחר זה שם המוות. אבל הוא אומר שהנה חינם שעיקר המצוות והאיסורים של התורה, הם באים בכלל לטפל בשורשים היסודיים שממנו, אחר כך הם משתתפים בטוב והרע הפרטי האישי שמצא באדם. אתם זוכרים קובץ א', תת רשות ב', שהרב אומר שכן בגלות המצוות הם נראים לנו כמעמסה, כי בגלות אנחנו באמת חיים בלי קשר לכלל. אנחנו בית קברות לאומי, חיים רק את העולם הפרט, ואז באמת המצוות בגלות, הרב אומר, כן, שהם נראים לנו, נראים לאדם קצת תרחניות ומיתרות, כי באמת הנחנם לא באו לטפל במודע של האדם, אלא לטפל בתת מודע של האדם, שהוא קשור למערכות הקולקטיביות, שיסודם הוא בצד הלאומי שלנו, שלמעליותה ולגירותה, כאילו בידיעה האלוקית למעליותה, הידיעה הלאומית שגם היא כמובן למעליותה, אבל שהיא נתחללה במהלך כל היסור כולה, וכל המצוות הם באים בעצם כדי לעדן את הנפש הבהמית הקולקטיבית שלנו, אבל בגלות, אז באמת לנחנמי אין את כל הזרמים האלה, ולכן לאנשים קשה לקיים מצוות בגלות, אבל הרב אומר, זה כל סוד עצי ולך ציונים, כדי להכין אותנו לקראת הרגע שנשוב לארצנו, וכל הכוחות הרי עד האלה התפרצו פתאום בצורה חזקה מאוד, אז שנגיע להם מוכנים, כי הרב אומר, הם לא באמת נמחקו. הם נמצאים בסתר מדרגה, במקום מאוד מאוד מודחק ולא מודע, אז אנחנו, בעצם הרב אומר לכן, שעשיב לך ציונים, זה לא רק תזכורת חיצונית. זה טיפול מאוד מאוד עמוק, לא, על מודע, או תת מודע מאוד מאוד עמוק, שקיים באדם, שלאט לאט מלקח אותו, כדי שכשנשוב לחיות חיים לאומיים, אז הקורות האלה לא יבואו לנו בצורה מטלטלת, כן? אני קורא הרבה דברים, תורה נראים מיותרים, שאינם מכירים את גודל כוחו של הרע באדם ובעולם. יודעים כמה יצאות צעים, אנחנו לא צריכים בני אדם כדי למנות ממנו, אמנם פי החושה שידע לעולם, פגעו יכול להיות לדלדל כוח בכלל, ואימו גם כן כוח הרע, כי אין את הכוחות הרעים האלה, הם הרבה פחות פעילים, שעם ישראל נמצא בבית הקברו של הגלות. ואין אפשרות לחתוך, אתם נורים. אבל בלב אצל חשוב בעומק, הכוח הרע גנוז הוא, הוא רדום שם. וכשיתעורר הכוח להתענו, יקיץ גם הרע עמו לבלול להטיב, שלכן זה יהיה חלק מהסיבה, שבעיק ואתם תשיחה חוץ ביעזגי, כי עד פתאום כל הכוחות של השיגים הקולקטיביים, פתאום מתעוררים לתחייה. על כן תמיד זקוקים לאור תורה ונר מצווה, המצוות הבריאות יש לנו גנים יפה, באיזשהו כוח חיים מלאים אלינו. אז כאילו הרב אומר, כן, פתאום מצוות בחוץ לארץ, בפועל זה בשביל שנגיע לארץ ישראל, כי בחוץ לארץ אנחנו חיים חיים מאוד מאוד דלולים, שלא צריכים עכשיו לדעת איך לטפל בזרמים האלה. אבל הרב אומר, זה יגיע, אז כבר צריכים לרכך אותם, לזכר אותם כבר עכשיו, זה רק מראה לאיזה מרחב הדברים שורים. אני עתיתי גם לקרוא באורות הקודש ב' בעמוד תף עין וב, לא זוכר את זה בקבצים, שהרב אומר, הטוב, אני אקרא תף עין זין, למרות שאני גם תף עין קשור לזה, אבל אין לנו ספרים מספק זה, הטוב והרע ביסודו, הוא הרבה יותר נשגב, מהמתגלה ממנו בחיי האדם היחידי והחברותי. ויש כאן איזה משפט פילי כזה, שגם קשור למה שלא קראתי במושג קודש פסקתת, שבאמת שהטוב והרע הם יותר כלליים, אז אמרתי הם גם הרבה יותר עוצמתיים, הרבה יותר זוקקים שפה סמויה על מודעת, שמתגלה דרך המצוות, שלא נדע טעמם, כי לא קשור לצד המושכל, אלא לעומקים מאוד מאוד פנימיים, וזה בעצם גם המצוות מאלה מדברות בשפה עלומה כזאת, אבל הרב מלא אומר שבצד שני זה ביטוי פילי כזה, הטוב והרע ביסודו הרבה יותר נשגב, זה רע שבגלל שהוא יותר כללי, אז מצד שני הוא יותר אלוקי, הוא יותר נשגב, כמו שעוד פעם רק תציצו לאיזה עמוד היה שם ב-י' א', כן, שהרב אומר, אין לנו רשות לקטוע את הצורה בגלל לפנים הכי יחידים וצוברים למה שהם שורשים במחווה החיים כולם. זאת אומרת שבשם נגיע בפרט ובציבור זה מתחיל משהו עוד הרבה יותר קולקטיבי קדום של חטאים הרבה יותר קדמונים וכוחות חיים יותר קדמונים. יש לתל לנו חוק ותשאלנו את השאלה מפקים כלליים. עכשיו תראו, הירידה הכללית בוודאי יותר נשגבה ויותר מלאת חיים עם זו המצוסנות הפרטית, שבעצם החטאים הכלליים הרב הכנות המצורה קשה לשמיעה, הם יותר נשגבים, כי בעצם הם קשורים לסוגיות שאתה לא יכול לראות אותם כחטאים מקריים, כי זה ברור שהחטאים יותר קדמוניים הם יותר, כאילו עד כדי ככה שיהיו ראשונים שבפשטס יגידו שאין בחירה לארץ לחתו וללבן לחתו, הרב יצל כן טוען, וזה לא רוצה שרקר את החידוש הרב שיש בחירה, אבל ודאי שבפשט זה לא בחירה כמו הבחירה שלנו, ויש באיזה משהו שכל שיותר כללי, אז באלה יש באיזה משהו מסוים שיש איזושהי הצעת השם יותר סמויה פנימית שמסתרת מאחוריו. אז מה שהרב אומר, הטוב הרע ביסודו, אנחנו עכשיו בעמוד תפיין זין, ביסודו הרבה יותר נסגם, מתגלה בין חיי אדם יחידי וחיבורי. אותו הרבה מתגלה בחיים, הוא מסתעף מהעצמיות של הטוב הרע, המסודו העליון. תומה ותרה, שוב החזון קודש, הדרכות אלוקיות פונות אליו. ועוד פעם הרב אומר, הדרכות אלוקיות, המצוות, פונות אלה מחב שמה. ולכן הן מדברות במהות, בדבר כזה שלא נדע טעמם, כי הן לא קשורות אל עולם המודע. והן מדברות באמת, כמו שבקומות העולמיים, הקולקטיביים האלה, מדברים הרבה יותר בשפת האינסטינקטיביות, אז גם מצוות זה הרבה יותר שפה של חיים, ופחות שפה של השכלה ובירור ומודעות אישית של הדברים. לפעמים יש הרע תחתי, הוא רק רע חיצוני, והוא ספוג טוב עצמי. ולפעמים שהטוב התחתי הוא רק טוב שטחי חיצוני, אבל ספוג ברע עצמי, עליון פנימי, זה משפט מאוד מבלבל. שהוא אומר, שלכן הרבה פעמים מה שאתה רואה, מחוץ לפני השטח זה מטעה. כי אתה צריך לדעת לאיזה שהוא חושב זה קשור. ולכן הרב אומר, יש דבר כזה שבצורה הגלויה, אתה חושב שזה נראה לך רע, אבל אתה לא מבין שבצורה שאתה מבין את השורשים עמוקים שמנו הוא יונק, אתה מבין שהוא ספוג מטוב עצמי פנימי. אז גם בצורה גלויה, נראה של לשחוט בהמה זה לא מוסרי, כי אתה רואה את הדברים רק בקצה הכחום, ואתה לא מבין לאיזה סדרים יוקים עניינים ודברים לקשורים. והרב אומר, ולאידך גיסא, יש טוב תחתי, שהוא רק טוב שטחי וחיצוני, כי אתה רואה אותו רק במעטפת החיצונית, אבל אתה לא מבין מאיזה זרם הוא בא, למשל, מה שאני מדבר על החסד של המינות, שכלפי חוץ זה נראה מאוד מאוד חמלה, אבל בעצם יש זרמים סמויים שאליהם זה קשור, כל זה כדי להסביר למה צריכים מצוות אלוקיות, ולא מספיק שאנחנו נסתמך על הדרך הארץ שלנו כדי לסדר את הדברים, כי אנחנו, שהדברים מתחברים לשורש שלהם, הכל מתהפך, אז הטוב התחתי הוא רק טוב שטחי חיצוני, סוג הוא ברע, וכאן זה מה ש... אז בעצם הטוב שורשו ברע, אבל איזה רע? רע עצמי, עליון, פנימי, והרב כמש בלבל אותנו, כמו זה נהיה לך טוב, אבל בעצם זה רע, אבל איזה זה רע? עליון פנימי, שאנחנו נשארים בחידה גדולה למות ברימל, וחשוב לומר שחלילה אין רע יורד מהשמיים, זה האמירה הזאת, לכן היא חלק מסתרי תורה, כי חלילה, אם הרב לא משאיר את הדבר הזה, זה היה מוביל באמת לכל מיני תפיסות אליליות, שגם הנצרות נגועה בהם, שכבכל יש אל טוב ואל רע, ויש כאן שני כוחות אובייקטיביים שכם בתוך המציאות, ובוודאי שבמקור, ככל שהדבר יותר כללי, בסוף הוא מתקלל בשורש יותר עליון, וזה מה שהוא אומר, אומנם להיות מוכשר לחיים כאלה, צריכים מחצב של עם מיוחד, שזה עם ישראל שהוא זה שיודע איך לנתב את כל הדברים האלה, אלא מקום הנכון הוא מקשיב טוב את התהליכים הסמויים האלה שעומדים ככה וגנוזים בסתר מדרגה. מה שהרב בפסקה שלנו היה חשוב לומר את הדברים האלה, זה כמובן שרק פתחנו פתח לסוגיה הרבה יותר רחבה, ורק הבנו שכל מה שהבשורה המודרנית פתאום זה אתה, שיש בתוך האדם מערות וזרמים אדירים שמנתחים אותם שכוחות רעים, הם לא מבינים עד כמה יודעים ולא יודעים מה הם ניבו, עד כמה יש באמת כוחות אדירים שזה, וכמו שאמרתי בספרות הפנים זה הרבה יותר מפחיד מאיך שזה שמה, אבל הרב אומר מצד שני, כמו שאמרנו, זה קושור למהלכים לא רק מקרים, כמו שאמרתי, של איזשהו זרמים קולקטיביים, אלא קשור לשורשים מאוד מאוד עליונים שקשורים לתהליכים שהיו כבר מבריאת העולם. אבל עיקר מה שהרב מסיק מזה כאן, כל ריכוך שהשיגים מתרחקים בלב האדם ובעומק נשמתו, על ידי הטבת עמדות וביותר על ידי אור תורה ועלה תפילה, הגבוה למעלה באור קודש, מתרחקים השיגים הכלליים והדינים מתמתקים. שלאור זה, הרב כאן אומר שתי דברים. א', שלפי זה כל מאבק שאדם נאבק בין יצר טוב לבין יצר רע שלו, שלא ייפול רוחו שהוא מתעסק בקטנות, ולא קצת יהיה ממורמר, למה 30 שנה אני עובד על מידת הכעס, ולמה כבר המון המון שנים אני כל הזמן נלחם ביצר העלוב הזה של יצר דעריות, ובעצם זה כאילו רק איזה גיבנת מיותרת שאני עושה לעצמי. כי הוא אומר, לא, אתה עכשיו נמצא בשדה הקרב, וכל ניצחון קטן שלך הוא ניצחון אדיר בבירורים העמוקים שנמצאים בין הטוב הכללי לבין הרע הכללי. ולכן במידה מסוימת, קשור למה שדברנו בעמוד הראשון, שלכן כל עבודת המידות היא לא רק מלאכה שאינה צריכה לגופה שמצונו לא הייתה בעלו, אלא היא עבודה שהיא כל כולה עבודה שהיא צור גבוה, מה שבעצם לכן תיארנו פסקה ב' שעד רבה, ככל שאדם, ככל שגדול מחברו, אז הוא חושף אותו יותר לממדים הכלל עולמים האלה, ונותן לו יותר את החליטים יצא להיפגש עם כל השיגים הגדולים האלה. שהדבר הזה נותן הרבה הרבה יותר ערך לכל ניצחון קטן של האדם, להבין לאיזה מרחב גדול של חיים זה קשור. זה נותן גם לאדם, מעבר להבנת המשמעות הקריטית בכל ניצחון קטן של האדם, זה כן גם נותן לאדם, זה כבר קשור לפסקה הבאה, וזה קצת זירות במשפט שאני אומר עכשיו, גם לא ליפול יותר מדי מהנפילות האישיות שלו, כי הוא צריך לדעת שהנפילות הן לא דווקא שלו, אלא זה הקדוש הוא הנה לידו להיפגש עם כל מיני כוחות חיים רעים, כדי שהוא ירומם אותם. אז כל עוד הוא, וכאן אני חייב להזהיר, כל עוד הוא לא שב בתשובה, אז הוא מזוהה אותם לגמרי, ומה שהם זה הוא, הוא פשוט הפך להיות חלק מהם, אז זה לא באתי עכשיו ל... כל אדם לא שב בתשובה, כמו שהוא כותב, ואורות התשובה תזן א' כוכבית, אז הכל נמצא תחת האחריות שלו ותחת האשמה שלו, אבל כשהוא זוכה לשוב בתשובה, אז בעצם הוא מבודד אותו מהדבר הזה, ואז מתברר שהדבר הזה היה רק היחידימצא, או הכוח המסם שאיתו נלחם, ואז מאלה מספיק יראו תשובה קטן, כדי ש... יחשב כצדיק גמור, כדי שיעמיד אותו בעמדה הנכונה אל מול הדברים האלה, שזה חיזוק שני. הרב, אם מסתכלו עוד פעם חוזר לעמוד י' א', שם גוזר מזה גם חיזוק שלישי. כתוב גלבנה, תורים בחטא הארץ, אינה מצוות ולא בחטא האדם, אדם הוא ענף שכוחו גדול גם על שורשו, כן? נכון שהאדם הוא רק ענף מהסיפור הזה, אבל בו הוא התמצית של הכל, ומלא הוא גדול גם על שורשו. הולכים את זה וחוזרים, יתקן אדם את חטאו, והארץ תענה לעומתו, שכל פעולה שהוא עושה, היא תהיה מוגבת אחר כך בכל המרחבים שנמצאים סביבו. אתה תתקן גם היא, אלבנה תצא, מי כתורגם תמלא פגימה לא בשומיות, כל פעמלה של מעלה יסודרו באופן שהטוב רק הוא ינצח. וזה דבר שלישי חשוב שנלמד מהמבט הזה, שכמו שמעתי, א', להוקיר כל ניצחון קטן שלי, ב', לא לטיל אשמה על כל החטאים בתנאי שאדם מתנכר אל החטא, ודבר שלישי זה ביטחון התשובה. כי ככל, כמו שאמרנו, שהרע פתאום מתברר לא קרע פרטי, אלא קרע יותר כללי, אז הופך, כמו שאמרנו, להיות נשגב יותר, עליון יותר, ואז מלא יש את צד מסוים שבסוף ודאי שיש לו תכלית יותר גדולה, כי הוא פתאום מתברר לא כזה כשלים מקריים, אלא כמשהו מכוון, ובעומק הכוונה שלו, שזה נבין יותר בפסקה הבאה, יש לו תכלית, ומלא ברור שבסוף הטוב יגבר על הרע, והטוב ינצח. מה שגם הרב שם משמטה לפיכם בביטוי, הארץ תענה לעומתו, שבעצם מלך גם שאדם נאבק, הוא לא נאבק לבד, אלא שהוא נאבק, כל פמלה שמלה נאבקים יחד איתו, כי הוא בעצם עכשיו, כמו שאמרנו, ביטוי לתנועות עולמיות, אז עכשיו הוא, ועכשיו מסלב לכאן, במאבק שלו מול הרע, כל כוחות הטוב בעצם מסיים לו, שזה מה שניתן לאדם את האמון, גם בניצחון הטוב, אבל גם בזה שיש כאן בעצם, הוא שליח של תהליכים עולמיים שעוברים דרכו. זה כל זה, השנייה, הגבל למעלה ברוך הקודש, ומאלה מתקרים השיגים הכלליים, והדינים מתמתקים, אולי כבר הרב כאן רמז לסוד הגדול, שפתאום הרב קורא לרוע הזה, שזה דינים, שפתאום אנחנו מבינים שזה לא רע באמת, אלא בעומק, זה הדינים, יש חסדים ויש דינים, אני אדבר על זה עוד יותר רחבה, יש הצד הטוב קשור לבחירת החסדים, הצד המכון הרע קשור לצד של הגבוליות, של הדינים. אז הדינים כל עוד הם לא מתמתקים, הם מתגלים במלוא חריפותם, העזיזה והשפלה. אבל כשאתה זוכה לזכך את הכל, אז אתה זוכה גם לא רק למחוק ולעדוף את הרע, אלא להפוך מריאו למתיקו, אתה מבין שבעצם יש כאן דינים שהתמתקו, ששבו אל המקור ואל הבשורה הגדולה האמיתית שקיימת בהם. כן, רצית לשאול, הוא מסוחר אותה לשאול. מה זה? כן.
שאלה, מה שאלה אומר לפני זה, המשל השחיטה, המשל בשביל, באמת, זה רבות הרבורים
משחיטה. איך?
המשל שהרב הביא על השחיטה. כן. זה רבות יותר גבורים, כי שחיטה זה ברור לכולם שזה נראה רב, באמת באמת זה טוב.
למשל?
האם
כל חטא
שאפשרי ש...
לא, כן. בהקשר, אני אצפת את זה לפשט הפסקה, לא רואה שרואה שאתה צודק, הרי הוא אומר, למה צריכים לצפות בעולם? כי יש דברים שמבט השטחי נראים לנו רעים, אתה רואה את ההקשר הכללי, אתה פתאום מבינים שהם טובים. ולכן הרי הוא אומר, זה דבר שלא צריכים מצוות שעסוקות בלראות את הכל מהמבט הגדול. לכן אני לא עשו, הרב כאן לא עשו בסוגיית עבירה לשמה וכל מיני כאלה, אלא עסוק יותר ב... עברת מצוות מסוימות שיכול שאנחנו משקפה פשוטה שלנו, היינו חושבים שמוסר אנושי היה אומר לעשות X, והמצווה הלוקית אומרת לעשות Y, ויש אנשים שיגידו שהתורה היא לא מוסרית, כי הם רואים את הדברים רק מהמרחב הנקודתי, ולא רואים פרספקטיבה יותר עמוקה, יותר רחבה, לא תחייב כל נשמה או דברים כאלה, כן, אני רק רציתי להביא דוגמה ש... איך, איך?
זה פסקה שלנו... זה בעצם,
כשאתה
אומר עכשיו, לא
ברשבי. כן, נכון. מה שאתה אומר קשור למשפט הבא שם, אמר שיש דברים שלפעמים טוב, אבל לפעמים קשורים לרע, אבל הצילין נשגב, זה מה שאתה מדבר, שגם הדבר שהוא נראה כרע, אבל בעומקו הוא נשגב, אלא שהוא כל דו בסרותו מתגלה כרע. והמאבקים בין הטוב לבין הרע, בסוף זה מאבקים בין החסדים לבין הגבורות, כאשר הדברים מתעלים לשורשם, ואז הכל מתמתק ומגיע למקום עליון יותר. מה שאבל הרב כאן תוך כדי דברים רמז, רשנה לפני כן, שהרב כאן רמז לא רק שבזכות הדבר הזה מלחמה פרטית של אדם הוא זוכה שהיא מרככת את השיגים הכלליים, אלא גם צד שני אומר, אז איך להילחם כאן? שלכן אומר שעל ידי הטבת המידות וביותר על ידי אור תפילה ועלה התפילה, שבשביל זה, כמו שאמרנו קודם, לא מספיק רק תיקון המידות, שהוא תמיד יתעסק רק בקצה הכרחון של האירוע, שזה בדיוק צריכים את אור התורה. תורה מביאה לידי זירות זרזות, שבעצם צריכים פרספקטיבה אלוקית, שהרבה פעמים אנשים אומרים, ולפעמים ככה, כאילו מביאים בזעקה, אם היינו רק מקשיבים למוסר שלנו, ולא היינו כמובן מוטרדים מסוגי של מצוות, היה לנו אולי יותר פנאי לתקן הרבה אבלים שקיים בתוך העולם, וכביכול זועקים ש... אנשים שכל מתעסקים במצוות, אז לא מתעסקים בכל הבעיה של החור באוזון ושל הבעיות של הסביבתיות שקיימות בעולם, ואין להם פנאי לחוס על בעלי חיים וכל מיני כאלה, כי הם כל מיני בנרבים על המצוות. אז הוא אומר שכן, אבל זה, אתה עכשיו עסקת בקצה הקרחון, וזה חשוב, הרב לא בא חלילה למעט בכל התיקון המוסרי המידותי הפשוט, רק הרב אומר, אבל צריכים להבין שיש כאן סוגיות עמוקות, שהם אלה שבכלל עוררו את כל הדברים האלה, ואותם, ובהם צריכים לטפל, ולכן צריכים שזה הרבה אור תורה, ועלה התפילה הגבוה למעלה באור הקודש, הרב כאן רומז שגם התפילה עצמה יכולה להיות חיי שווה, ויכולה להיות קשורה למקומות הרבה יותר גדולים, שבעצם... מניחים אותנו במקומות בירור הרבה יותר גדולים.
למי הרב מתכוון הגבוה למעלה באור הקודש?
על תפילה אני חושב.
שפה הוא מייחס לו לחיי שעה?
כן, תפילה כזאת, כמו שהרב כותב בקובץ ו' ק' שיש בחינה שהתפילה...
עמוד קובע?
לא. פסקה קוף, אבל לא זוכר איזה קוף זה. אז בואו נעשה זה עם קוף. כן, התורה והתפילה. אז שם הרב אומר, בקובץ זין קוף, שם מדבר על יחסים בין תורה ותפילה, אז הרב אומר שיש איזושהי בחינה שהתפילה היא פחות מהתורה, השאיפה הזאת המפורטה, אם כי חי במקור אלון, הרי חיי שעה לעומת חיי עולם, ואין ערוך לכלל אל התורה שחיי נצח, הערת את אוכבה, הורת אוכבה נפקה, אבל תמצית של התפילה חוזרת במקור אלון, המתסם מכל תורה, מכל אוכבה, מכל אגמה, מכל כללות מופרטה, וזה מה שהרב פתר בפסקה, שיש בחינה של יסוד התפילה במותה מסורתה עליונה, השקולה כתורה, שמצידה קדושת בקדשת גדולה מקדושת בית המדרש, עובד גדול בו מגדילים בו תפילה. כן, הרב רומז כאן שיש איזה, טוב, לא נקרא סוגיית התפילה, אבל שיש מקומות של התפילה, הם מרומים אותנו למקומות העליונים, השורשים של המציאות, כן.
הרב,
כן.
הרב, התכון של הרב דיבר על מצוות שיכולות לתקן את האנושות?
יש לנו את הצדדים הסמויים, גם של האנושות, אבל יותר מדי של עולמיות, יותר מדי של הקוסמוס כולו כאילו.
קצת הם אפילו אם הם מדלגים על התיקון של האדם.
ברמה המודעית הפרטית, כן.
פה זה כן תיקון, זה עובר ממש דרך תיקון האדם, לא הרב מתכוון פה.
לא, לכן הרב אומר גם הטבת המידות וגם אור התורה. שיש הטבת המידות, לכן צריכים גם מידות, לכן לא מספיק רק תורה, אלא כמו שהרב אמר בהתחלה בפסקה א', שהתורה והמצוות מתקנים, אבל צריכים גם מידות, כי סוף סוף לאדם יש גם עכשיו את הנזקים מקצה הכחול שקראו לו, וכל אדם אדם צריך לכתוב את ספר המוסר המסוים שלו. אבל זה אני רק מזכיר, מה שראינו ב... רק שאלה ב... איפה זה היה? ב... מה איתנו, בעמוד למד ב' בראש דבר, המוסר שבעמידות והמסים החוקיים, האחרונים, שזה המצוות, המסים החוקיים, צורך הכלל הם, והראשונים, המוסר שבעמידות, צורך היחיד, כן, והרב מזהיר, זה קצת אתה מדייק, המסים החוקיים, שישקים מהם מאוד גדול כל כך, יש אחד מטרתם, ואין לפעמים חלשות, והמרת של המוסר המידותי, שאתה מתעסק בפתרון שורשי הבעיה, ואתה לא מתעסק בתוצר של הבעיה שיצר סוף סוף הרבה נזקים, ולכן בהקשר מסוים זה כאן יש הרבה במידות שבאים עכשיו גם לסדר את הנפש האישית של אדם במקום מסוים שהוא נמצא, שלא בהכרח טיפול בשורש יפתור גם את הפירות הברושים שיהיה עכשיו, ולכן הרב אומר, ודאי צריכים גם את זה וגם את זה. יש איזה משהו מהותי שסוף סוף אדם שחושב שהוא הרבה יותר שתעסק רק בפתרון התוצר של הבעיות, כפי שמשתקף בנפש שלו, וזה יפתור את הכל, הוא לא מבין מאיפה כל הדברים מתחילים, כי הרי בסופו של דבר, זה שבני אדם, למשל נופלים ביצר דעריות, זה לא רק בגלל שלא יצרו מספיק מודעות באנשים לפגיעה מינית וכל זה. זה מתחיל מזה שיש כל מיני כוחות עלומים תוך המציאות שהם בלתי פתירים, ואתה תסגור אותם כאן, הם יפרצו במקום אחר. אז לכן, בשביל זה חייבים עוד תורה שמטפל בשורש. זה עכשיו לא סותר, כמובן שיש גם עבודה גדולה של המידות שבאה גם לסדר את המקום של איך הדברים סוף סוף נכחו באופן האישי. כן.
כשאתה מבין שאני בעולם כמו זה הרוח, יש את הכחול שנראה טוב, יש טוב, בעצם אתה משנה, שמתחתם יש טוב, אתה שורשי.
נכון.
נראה לאיזה רובד, מי אתה מגיע כל זה שעוד רבדים, לאיזה רובד, אדם צריך להתקס, רואי שגם בזה ישראל, כמו רובד הבר אילאי, רבישים, לפי הרב בניה, שנחלקו לאיזה רובד,
נכון, אני אתן את התשובה. יש את הצד המידותי של אדם שיוצא בעובד הכי גלול, יש את הרב הניגלה של התורה שמתחסת ברובדים הכלליים של המציאות, ויש את תורת הנסתר שהיא מתעסקת בשורשי השורשים.
יש מקוע על תורה, זה מקוע מתנגש, זה לא שאתה אומר אותי עכשיו אני לא מתקבל אחר,
כן, נכון, אבל הרבה עסוקי רב שמעון, רב שמעון זה יותר להבין, להתבונן ולהבין בצורה עמוקה פנימית מאיפה הדברים באים, וחייבים את הדבר הזה, כשתבין בצורה עמוקה, וזה יחידי סגולה כדי לדעת לנתב את כל הסיפור הזה, אבל יש איזה משהו יותר גלו שרבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, והלכה כמותו. עכשיו זה לפי זוכני, אני לא זוכרים שם הרבה נהיה או מקום אחר, אבל כאן כותב שיש, וגם המערה קצת רומד זה, שיש בחינה שרבי יהודה יותר גבוה מרבי שמעון, כאילו, כן? כי כבר רמזת שנכון שרבי יהודה רואה את הדברים מבט יותר עמוק, מבט עמוק כללי, רבי שמעון אותה מבט עוד יותר עמוק, אבל יש מבט עוד, עוד, עוד יותר עמוק, שבסוף מבין שכל מלכות רומי, כן, זה רבי אומר, אנו למען, נושאים לפני בית השם תהיה, שכר התנה, שיש איזה משהו שבסוף יש תכלית עתידית, גדולה לכל הדברים האלה. אבל הנה חיים, רק צריך לדעת, לרבד את הדברים במקום הנכון שלהם, לא באתי עכשיו לתת פתרון לכל זה, אבל זה עובדים, בתוך עובדים, כאילו, כן.
מה הכוונה שהתום והרבה, בעומק זה מאבק בין החסד לדינים?
אז זה בדיוק, זה דבר, שאלה מאוד טובה, מאוד חשובה, אבל שאלה אני רואה שנשאר לנו שתי דקות, אז אני לא אפתח אותה, כי היא בדיוק תתברר בפסקה A. אני כאילו רק אומר, זה בסוף, כאילו, מאיפה באו כל המשברים הכי עמוקים של העולם? מזה שהתביעה מאוד מאוד לעולמיות, זה בעצם מה שיצר את כל סיבת הנפילות של העולם. שזה בעצם התביעה לברוא את העולם במידת הדין, לברוא גבוליות בעולם כאילו. שהגבוליות בצורה השורשית שלה, יש בה הצעת השם גדולה מאוד, אלא שעל פי רוב שנות ההיסטוריה, עוד מה שקדם לעולם, היא תמיד התגלתה בצורה מסובכת. ואם אין, לכן בסוף, הכל לבדיך, וגם הכוחות הרעים העמוקים האלה, זה לא חלילה כוחות מפלצתיים שמציעים לעולם, זה כאילו נראה מדור הקליפות שמאייב את כל הדברים האלה. הקליפה היא שומרת על הפרי, ויש לה תפקיד גדול כלפי הפרי, שברגע שהוא יתברר בצורה נכונה, אז הוא נוכל לעלות אותו. אבל זה בדיוק פתח, עכשיו הרב חוזר בפסקה הבאה, להפגיש את זה בתוך נפש האדם, בסוגיית הנפש הלוקית ונפש בימית, ולהבין את שורשיה של נפש בימית, וזה אנחנו נבין את הדברים יותר בזאת השם.